הואיל ואנחנו הולכים לקראת חג הפורים הבא לנו לטובה, בסייעתא דשמיא נראה היבט מעניין בעניינו של היום, שמכוחו נוכל לקחת איתנו את השמחה של פורים לכל השנה כולה. רגע עשי בחייו של המן הרשע היה בין שתי המשתאות. יש לו כבר את טבעת המלך, הוציא כבר את האגרות להשמיד, להרוג ולאבד, והנה פתאום הוא מקבל הזמנה לבוא למלך, רק הוא, עם מי? עם אסתר ואחשוורוש. והוא כבר מגיע, ומעניין אותו לדעת מה רוצים בדיוק, מבקש את אסתר מהמלך, אם אפשר, לא נדבר עכשיו, רק נוכל, ומחר נדבר על מה שאני רוצה. המן יוצא, איך נאמר בפסוקים בקטע הראשון, פסוק י' א', ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המלך, ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך, אלא משתה אשר עשתה כי עם אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. זאת אומרת, הוא נמצא בשיא הקריירה שלו, בעוצמה האדירה. אפילו אותי הזמינו למשהו מאוד אינטימי, אישי, חשברוש ואסתר. אומרים חזל, בקטע השני, אמר רבי חנינה בן סנסן, ארבעה פתחו באף. ארבעה פתחו את הדיבור, את השיחה שלהם, המילה אף, ונעבדו באף. ואלו הם נחש, שר האופים, הדת קורח והמן. נחש, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוקים. שר האופים, אף אני בחלומי. הדת קורח, אף לא אל ארץ אבת חלב ודבש. המן, אף לא הביאה אסתר, המלכה, עם המלך אל המשתה אשר עשתה, כי הם אותי. ושאלתנו הראשונה היא, מה הכוונה בדברי חז'ל, פתח באף, אף זה איבן, גם, ויהיה גם אותי. פתחו במילה אף ונעבדו במילה אף. מה בדיוק, מה מקופל כאן? מה חז"ל רוצים שנלמד ונבין מזה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אף זה לא רק גם איבן, כן? אף בלשון הקודש זה גם חלק בגופנו, במרכז הפנים נמצא אף. על זה נאמר בברכת יעקב ערב מותו, ברכת משה רבינו ערב מותו לשבט לוי, נאמר בקטע השלישי, וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, שנשיתו במסע תרבה עולם מריבה וכולי, פסוק י', יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך, וחליל על מזבחיך. חליל הכוונה היא קורבן שעולה כליל להשם. אבל הרישה, ישימו כתורה באפיך, לא ברור. הרי הכתורת היא לא באף. הכתורת היא על המזבח. מה שמגיע לאף זה הריח של הכתורת. אז היה ראוי שיהיה כתוב, ישימו כתורה וחליל על מזבחיך. ישימו על המזבח, הם יעבדו במקדש, את כתורת וקורבן העולה. על מזבחיך. השאלתנו השנייה היא, מה הכוונה בברכת משה לשבט לוי, ישימו כתורה באפיך, את הכתורת באף. הרי הכתורת היא לא באף, הכתורת היא למזבח, רק הריח של הכתורת הוא שמגיע לאף. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, הכתורת, חז"ל מלמדים אותנו, לא רק בזמן בית המקדש, גם בזמננו שלנו, פרשת הקטורת, אמירת פסוקי הקטורת, יש להם השפעה אדירה על היום יום שלנו. וכך נאמר בקטע רביעי, אמר רבי שמעון, באותיות הקטנות בתרגום, סימן זה מסור בידינו, שבכל מקום שאומרים בכוונה וברצון הלב, מעשה הקטורת, אינו שולט דבר ומגפה במקום ההוא, ולא יהיה ניזוק אותו המקום, ולא יכולים שאר האומות לשלוט על המקום ההוא. אמר רבי שמעון, דבר זה ברית כרותה לפני הקדוש ברוך הוא, שכל מי שמתבונן בשכלו וקורא בכל יום את מעשה הקטורת, ינצל מכל דברים רעים וכשפים שבעולם, ומכל פגעים רעים ומאירורים רעים ומדין רע ומדבר ומגפה, ולא יוזק כל היום ההוא שאין עשית רעך. השטן יכול לשלוט עליו וצריך אדם שיכוון בה. אמירת פסוקי הקטורת מונים מחלות, פגעים, מגפות, לא נותן לאף אחד לשלוט בנו, לא ניזוקים כל היום. בקטע השישי עוד כמה מילים בדברי התנחומה, אמר רבי יצחק בן אליעזר, תדע לך שנעשה המשכן וכל כליו, שחט את הקורבנות והקריבו וערך על המזבח וסידר את השולחן ואת המנורה ואת הכל, לא ירדה שכינה עד שהקריבו את הקטורת. שאלתנו השלישית, מה כל כך מיוחד בפסוקי הקטורת שבכוחם למנוע מגפה ומחלה וכל פגע רע, ועל ידי האמירה הזאת זוכים גם לשכינה, לקרבת אלוקים? מה כל כך מיוחד בקטורת בזמן המקדש, בפסוקי הקטורת שאנחנו אומרים ביום יום שלנו? אלה הם השאלות, ובעזרת השם נראה פה היבט נפלא ביותר, פילי פלאים, שייתן לנו עוד איזה טעימה והכנה ראויה לקחת את השמחה של ימי הפורים איתנו לכל השנה. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, המן בשיא עוצמתו בין המשתאות שאסתר עושה, אומר לבני ביתו בקטע הראשון, ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך על המשתה אשר עשתה כי עם אותי, וגם מחר אני קראו לה עם המלך. על זה אומרים חז"ל, ארבעה פתחו במילה אף, איבן, גם אותי, אחד מהם זה המן, ונעבדו באף. מה הכוונה בדברי חז"ל, פתחו באף ונעבדו באף? שאלה שנייה, האף שנמצא במרכז הפנים שלנו מופיע בברכה של משה לשבט לוי. מה הוא אומר להם? יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל, וישימו כתורה באפיך. הרי הכתורת היא לא באף, הכתורת על המזבח, הריח רק מגיע לאף. אז מה הכוונה ישימו כתורה באפיך? ושאלה שלישית על הכתורת, שיש לה מעלה גדולה, אמירת הפסוקים בכוונה, מצילים אותנו מכל פגע, מכל מחלה, מכל מגפה, ומאפשרים לנו לזכות יותר בשכינה ובקרבת אלוקים. מה כל כך מיוחד בפסוקי הקטורת שיש להם את המעלות הגדולות האלו? אלה הם השאלות, ונלך לאט לאט ונראה דבר נפלא. המשנה מלמדת אותנו במסכת אבות, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו. פירוש הדבר, הערים והגבעות, הימים והנחלים, העצים והחיות והעופות והבהמות, וכמובן האדם, כל הבריאה כולה מכוונת למקור אחד, לבורא עולם. כל חלק בבריאה מביא כבוד לבורא עולם. קורה הרבה פעמים, רואים מפלים, ערים, אומרים וואו, מה רבו מעשיך השם. יש ברכות, כוחו וגבורתו מלא עולם, עושה מעשה בראשית. כל חלקי הטבע עניינם, כל אחד במקומו, בזמנו, על ידם שכבוד שמיים ילך ויגדל יותר. וכמובן, מעל הכל, כוחו של מי? כוחו של האדם. וכאן, עם המעלה הגדולה של האדם, שהוא יכול אפילו לקחת את כל הבריאה ולרומם אותה לכבוד שמיים, יש עם זה גם צד נוסף, צד הפוך. האדם שיש לו כאלה כוחות, לבנות, ליצור, יכול לפעמים להרגיש וגם לומר, כוחי ועוצם ידי. עשיתי את זה בעשר האצבעות שלי. וככל שהאדם מרגיש את זה יותר, ותולה בעצמו ובכוחו את כל מה שהוא פועל ועושה, זה בעצם יוצר אלטרנטיבה לבורא עולם. כשחזל באים ואומרים, ארבעה עשו עצמם אלוה, פרעה מלך מצרים, חירם מלך צור, נבוכנצר מלך בבל, יואש, יש אומרים גם אמן, כולם משתחווים לאמן, מה פירוש עשו עצמם אלוה? בעצם מציעים פה אלטרנטיבה אחרת. יש בורא עולם ויש גם אני. עשה עצמו כאלוהים, את כל הכוחות הוא משייך לעצמו. ברגע שנוצרת אלטרנטיבה אחרת לבורא עולם, זה נקרא בלשון חז"ל שניות. הדבר השני, יש הראשון, בורא עולם, ויש גם את השני, שזה אני. ולכן המושג הזה של שניות תופס מקום בדברי חז"ל. איכן? בהרבה מקומות. כדוגמה, אנחנו בליל הסדר שותים 4 כוסות. Even, 4, מספר זוגי. הגמרא אומרת, זה לא פשוט. נאמר בקטע השביעי, לא יפחתו לו מ4 כוסות. איך אם יתקנה רבנן, מי דדעת על ידי סכנה? איך שותים מספר כוסות, כוסות שווה? הרי זה יביא לסכנה. כי התניא למדנו, לא יאכל אדם תרי, לא ישתה תרי, לא יקנח תרי, לא יעשה צרכיו תרי. זאת אומרת, אדם שותה כוס מים, כוס קולה, שלא ישתה את זה בשני שלוקים, בפעמיים, תמיד במספר לא זוגי. אז אם ככה, איך שותים 4 כוסות בליל הסדר? עונה הגמרא, אמר רב נחמן, ליל שימורים, לילה שמשומר ובא מן המזיקים, רב אמר, כוס של ברכה מצטרף לטובה ולא לרעה, רבינה אמר, 4 כוסות תקנו, אבל כל כוס זה מצווה בפני עצמה. אז רואים שהגמרא באמת יש לה בעיה עם זה. כל מספר שהוא זוגי בעצם מייצג, מסמל אפשרות לעוד דבר, לאלטרנטיבה. ולכן תראו דבר מדהים. כל יום זוגי, even בבריאה, יש בו פוטנציאל גדול לבעיה. ביום השני של הבריאה נברא הגיהנום. ביום הרביעי כתוב, היא מאורות, ברכי השמיים. כתוב מאורות בלי וב. אומרים חז"ל, החיידקים, המזיקים, הדזיז, אלה נבראו ביום רביעי. ביום שישי ירדה מיטה לעולם. הנה אומר המהרש"א בקטע השמיני, כי סכנת הזוגות, לפי שהם כוח השניות, זה האלטרנטיבה. וכל שני רע. לכך לא נאמר, כי טוב ביום ב', גם הגיהנום נברא ביום ב', שורה אחרי זה. ועל כן ביום ד', מאורות חסר, מערת, זה מזיקים, ניתן רשות למזיקים מליל ד', גם ביום ו', נתקלל האדם והארץ. אז תגידו, אם ככה, איש ואישה זה זוג? לא, לא, איש ואישה זה אחד. ויקרא שמם אדם, אם הם זוג, אם הם אבן, המצב לא טוב, כן? שני לוחות הברית זה לא שני לוחות הברית, זה 5 דיברות בין אדם למקום, 5 דיברות בין אדם לחברו, להראות שיש בין אדם למקום, בין אדם לחברו, החשיבות שלהם היא לפחות שווה, לפחות שווה. אז אם כך, רואים פה דבר מעניין, שכל מספר זוגי בעצם מייצג את האפשרות השנייה, ואפשרות שנייה פירוש, מהי האפשרות הראשונה? הכל זה בורא עולם, כל מה שברא ברא לכבודו, האפשרות השנייה שגם אני עושה, שגם לי יש מה לומר. אדם אומר דבר כזה, מי נתן לו את השכל, את הידיים, את הכוחות, הוא שוכח. אז זה לאט לאט יוצר אלטרנטיבה כביכול. ולכן תראו דבר מדהים. מספר שהוא לא זוגי, שהוא לא איבן, מה המיוחד בו, מה המעלה שלו? יש אחד בצד ימין, ויש עוד אחד בצד שמאל, והשלישי מחבר אותם, עושה אותם אחד. תראו בבית הדין, יושבים בית הדין של 3, 5, 7, 9, 23, 71 וככה, עלה למה? לא רק שאחד יתה את הדין. נניח, בית דין של 9, 4 אמרו מותר, 4 אמרו אסור. כדוגמה, בא ה-9, ה-5 באמצע, והוא מכריע את הדין, ואז בעצם כל 9 מקבלים אותו פסק. המיעוט בטל ברוב. זאת אומרת, תמיד המספר הלא זוגי הופך את הכל, מחבר את הכל, ועושה את זה מה? אחד. אם כך, לאוזן שומעת כמה נפלא הדבר. איזה חג בכל החגים שלנו מחבר את כולם ביחד יותר מכל חג אחר? פסח. אין מחלוקת בפסח. מה נוהגים? אם הגמרא דנה באיזה שני כוסות צריך להסב? הראשונות האחרונות, עושים את הכל. לא שברים עצם. אין מחלוקת. כולם מסביב לשולחן, החכם הרשע, תמה, ואינו יודע לשאול. ולכן, אם פסח זה חג שמחבר את הכל ביחד, כמה נפלא אומרת הגמרא, לא עדו ראש. ראש השנה לא חל בימים א' ד' ו'. ולא בדו פסח. יום ראשון שפסח לעולם לא חל ביום שהוא איבן. לא ביום ב', לא ביום ד' ולא ביום ו'. תמיד הוא יחול ביום פרדי שאפשר לחבר את הכל ביחד. אפילו היום שחל בו פסח הוא יום שלא מאפשר לחשוב על עוד אלטרנטיבה, על עוד אפשרות. נפלא. אם כך, מי היה הראשון בעולם שהביא את המחשבה הזאת? יש עוד אלטרנטיבה. לא צריך להיבהל מבורא עולם. סליחה על הביטוי. יש עוד אפשרות. מי היה הראשון שהביא את זה? עמלק. מאיפה הוא מגיע? מקצה העולם הוא מגיע. מה אתם מפחדים? חיל אחז יושבי פלשת, אז יבלו אלופי אדום, אלה מואב יורזה מורד, מה קרה? האמבטיה חמה, רותחת, אי אפשר להיכנס, בלשון חזל, אני אקפוץ ראשון, אני אצנן אותה. אפשר, לא צריך להיבהל. לכן המלאק הוא שונה מכל העמים האחרים. הוא ראשית גויים, הוא מציע אלטרנטיבה, הוא מציע שניות, עוד משהו אחר. יש ראשון ויש שני. מול כזה כוח, היכולת לנצח אותו, זה בכוח שלו. מה הוא מציע? שניות, עוד אפשרות. יש את היום, איכשהו, אבל אני מציע דבר של מחר. איך מנצחים אותו? במחר. לכן נאמר בקטע התשיעי למעלה, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. מתי? עכשיו, היום, פסיק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. אתה תתחיל היום, אני ממשיך מחר, כי את עמלק לא מנצחים היום, צריך גם את המחר. תארו לעצמכם, אסתר המלכה מגיעה למלך אחשוורוש בלי רשות, פעם ראשונה בכל השבע שנים, החמש שנים שהיא שם בארמון, פעם ראשונה. והמלך שואל אותה מה לעשות, מה את רוצה? והיא אומרת לו להביא את המן. והמלך בלחץ, מה היא רוצה מהמן? מה פתאום צריך להביא אותו? ומביאים את המן. תארו לכם, היא הייתה אומרת לו ביום הראשון, אתה רואה אותו? איש צר ואויב המן הרע, הוא רוצה להרוג אותנו. המן היה אומר, לך את מדברת? את יודעת מי הוא? הוא איש הכי קרוב אליי, נתתי לו את הטבעת. מי, איך מצאת את הדברים האלה? מה פתאום? איך את חושבת דברים כאלה? זה לא נורא, אני ארוג אותך, כמו שרקתי את ושתי. אבל היא יודעת גם, את המלאק לא מנצחים היום. והיא מביאה אותו למשתה, והחשברוש בלחץ. ואז היא אומרת לו, אם על המלך טוב, אפשר אולי מחר בעשר? והמלך אולי לא נעים לו מימן, אומר בסדר, מחר בעשר. ומה קורה בינתיים? המן הזה חוזר בעננים, בסי. אבל מה עושים עם מרדכי? מכינים את העץ, והוא עצמו מכין, ואשתו אומרת לו, אל תלך עכשיו, תבוא מחר. והוא בא עכשיו, באמצע הלילה, והמלך אומר לו, מה לעשות בששר המלך חפץ בעיקרו? ומה הוא אומר לו? לא רק סוס ולבוש, גם לתת לו, מה? כתר. ברגע שהמן אמר כתר, הבין החשברו זה, הוא רוצה את הכתר שלי. אין כתר. לך תעשה כן למרדכי. זהו, המן גמר. אומר החשברו שיש לי סבלנות. מחר נגמור גם עם אסתר. אבל מה שיברר לו, שמחר אסתר גמרה עם המן. אתה רואה אותו? איש צר ואויב. הוא רוצה להרוג אותנו, לקבל כוח כדי להרוג אותך. כדי להרוג אותך. אז היכולת של אסתר לגבור על המן, לא היום, מחר. שרבינו אומר ליהושע, תתחיל היום, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. הוא מציע את המחר, נחכה לו במחר, ושם נפגע בו, ושם נראה לו שאין לו מחר, וגם אין לו אתמול. הנה, נראה קצת מהר"ל בקטע ה-11. במדרש, ומחר אעשה כדבר המלך. מה ראתה אסתר לומר, ומחר אעשה כדבר המלך? אלא שכל זרעו של עמלק רגיל ליפול למחר, שנאמר מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. והמדרש הזה בא לפרש הקושייה שאמרנו, מפני מה לא ביקשה אסתר מן אחשוורוש בסעודה הראשונה? למה היא חיכתה למחרת? והתשובה, פירוש זה, כי עמלק וזרעו אינו כמו שאר העמים, כי עמלק מחולק מן הכל, ובפרט שהוא מחולק, הוא שונה מן ישראל, כמו שתראה מן הכתובים המעידים על זה. כלל הדבר, עמלק מחולק מן המציאות, עד שהוא נחשב בפני עצמו. ולכך כל זמן שעמלק בעולם, לא נאמר שהוא יתברך אחד ושמו אחד. כי יש עמלק, יש אלטרנטיבה, עד שיחלה זרעו של עמלק. לכתיב עלו מושים בהר ציון לשפוט את הריסה, ורק אז והייתה לה שם המלוכה. מפני כך ראוי להם הכיליון לעתיד, כאשר יהיה השם יתברך אחד, כאשר עמלק וזרעו יוצא מן האחדות של השם יתברך, ודבר זה הוא הפלת המן. ולכן כתיב בהפלתו מחר, כי דומה ליום המחר, שיום הראשון הוא יום אחד, והיום שאחריו הוא השני. אומר המן, אני קשור למחר, והוא השניות, וכן עמלק הוא השניות, שאירוע העולם והשניות זה אני. ומפלתו היא ביום השני. לכן רצתה אסתר להפילו ביום המחר דווקא. כי זהו הפלת המן, ולכך אמר משה, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. ואסתר אמרה, הוא מחר אעשה כדבר המלך, לשאול על עמה ועל מולדתה. אז הנה הבנו איך עומדים, איך מתמודדים מול הכוח המלאיקי. אי אפשר היום. צריך להילחם בו ביום שהוא חושב שזה היום שלו, שזה מתי? מחר. אם כך, נלך צעד נוסף. אנחנו מבינים, אין את המושג הזה של מחר, של עוד אלטרנטיבה, של שניות. אצלנו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, לא ברא אלא לכבודו. הכל מתחבר אל האחד. ולכן איך בורא עולם ברא אותנו? אדמה ונשמה. הדבר הכי נמוך, מחובר לדבר הכי גבוה. וזה הכוח שלנו, לחבר את כל העולמות ביחד. אבל המעניין הוא, שבורא עולם החליט לברוא אותנו, דרך איפה הוא הכניס לאדמה את הנשמה? דרך איזה חלק בגופנו הוא הכניס את הנשמה? דרך האף. נאמר בקטע ה-12, ועד יעלה מן הארץ, וישקע את כל פני האדמה. וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. וכאן הדבר המעניין הוא, למה בורא עולם החליט להכניס בנו את הנשמה דרך האף? למה לא דרך הפה? למה לא דרך האוזן? ההסבר הוא, פילי פלאים, מלמד אותנו הרב הירש, יסוד מעניין על הסנס, החושים שיש לנו. אם מסתכלים עליהם, מגלים דבר מעניין. שני חושים, הטעם והמישוש, כדי שהחושים האלה יפעלו, צריך להביא אליהם את הדבר. אני רוצה לגעת במשהו, ולדי זה להרגיש, צריך להביא את הדבר אליי. הטעם, אני רוצה לטעום, אם זה טוב או לא, אני צריך להביא את הדבר אליי. אלה שני חושים שמביאים אליהם את הדבר. זה הטאץ', הנגיעה והמישוש והטעם. שני חושים אחרים, הראייה והשמיעה, אני עומד פה, אני יכול לראות שם. אני עומד פה, אני גם יכול לשמוע את מה שמדברים שם. זאת אומרת, הדבר קורה שם ואני פה מקבל אותו. הוא לא צריך לבוא אליי. יש לי את הכוח להתחבר אליו שהוא שם. הפוך מהמישוש והטעם. הריח זה המחבר ביחד. כי שם איזה ריח של פריחה, אביב, יוצא מן הכלל, או ריח של שריפה, או ריח לא נעים, זה שם. ולאט לאט הרוח מעבירה את זה, וזה מגיע לנרבס, לסנס של הריח, ואני מריח את זה. זאת אומרת, זה החיבור. זה שם, אבל זה צריך להגיע אליי לפה. הנה, נראה בפנים, בקטע 14. וזה כל עצמו של חוש הריח. חלקיקים דקים של עצמים, רחוקים, באים עמו במגע ישיר. חוש הטעם והמישוש חש בעצמים על פי מגע ישיר. מגיע לאדם. הוא שריה והשמיע, קולט רשמים מעצמים רחוקים. זה שם, אני רואה ושומע. חוש הריח ממוצע ביניהם. העצמים רחוקים, כמו בחוש הריה והשמיע. אך החלקקיהם, המולקולות, עוברות באוויר, בריח, וזה נוגע בחוש של הריח, ועל ידי כך אדם יכול להריח. מריח מים, יפריח. מרחוק, יריח מלחמה, לשון הפסוקים. לכן בורא עולם, הכניס לנו את הנשמה דרך האף. שנבין שהתפקיד שלנו פה בעולם, לחבר את הכל ביחד. לחבר את הקרוב, את הרחוק, לצרף את הכל ביחד. כשאת זה עושים, אז האדם מגלה באמת שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו. ולכן נאמר בחז"ל בקטע ה-13, אמר מזוטרא בר טוביא אמר רב, מניין שמברכים על הריח? שנאמר כל הנשמה תלליה. איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו? ואומר זה הריח. זה מגיע ישר לנשמה. לכן יש בסמים במוצאי שבת לחזק את הנשמה שנשארה אחרי שהנשמה יתרה הלכה. אם כך, נלך צעד קדימה. פעמיים היה לנו נס אדיר וגדול. פעם בבריאת העולם, שהנחש מבקש להפיל את חווה ואת האדם. במה הוא פוגע בה? במה הוא פוגע בהם? באיזה חושים? נאמר בקטע ה-16. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוקים, לא תאכלו מכל עץ הגן. ויאמר, אף כי אמר אלוקים, לא תאכלו מכל עץ הגן. הוא פגע בשמיע. ואחר כך, ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל. היא ראתה אותו, כי טוב העץ למאכל. וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. ותיקח מפריו, ותיקח היא נגעה, ותאכל היא טעמה. אז ממה הוא פגע בה? בשמיעה, בראייה, במישוש ובטעם. בסנס אחד הוא לא פגע. באיזה חוש? הריח. כי אם היה פוגע בריח, בעצם הוא היה פוגע במה? בנשמה. ואז כבר אי אפשר היה לתקן שום דבר. שום דבר אי אפשר היה לתקן. לכן, בא עכשיו המן הרשע. אומרת עליו הגמרא בחולין בקטע ה-15. משה מן התורה מניין ושגם הוא הבשר. המן מן התורה מניין, המן העץ. אומר המן, אני אגמור את מה שלא עשה הנחש. אני אפגע ביהודי בנשמה שלו. איך פוגעים ביהודי בנשמה שלו? פשוט מאוד, אומר המן. אנחנו נעשה משתה גדול, יקבלו הזמנה מהמלך, מזהב, הזמנה מזהב מיוחדת, כתוב שם האותיות, כן, הזמנה מיוחדת, לבוא למשתה המלך. האוכל יהיה כשר למהדרין בכל ההכשרים. בכל ההכשרים יהיה האוכל כשר. והיין יהיה בקבוקים סגורים, שכל אחד יפתח. המלצרים כולם יהיו שומרי תורה ומצוות. יהיה סעודה לעילה ולעילה, מיוחדת במינה. אומר להם מרדכי, אל תלכו. למה לא ללכת? מהדרין, המלך קורא, מה לא הולכים? אל תלכו! כי אתם לא יודעים מה יהיה אחרי הסעודה. 18,000 הלכו, שתו, השתקרו, התקלקלו, בנות פרס ומדי. ואז יצא הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד. אחרי המשתה הזה. לפגוע ביהודים זה לערבב אותם עם אומות העולם. בלעם כבר הציע את הרעיון הזה. אומר, אני לא הצלחתי לקלל, אבל בסוף הדרך יחכה להם מישהו. ואני מציע לך, בלק, תכשיל אותם בזנות, בשיטים, ואז תערבב אותם לגמרי. תפגע בהם בנשמה. זה, אמר המן, מי מצליח לעמוד מול המן? אסתר, זו הדס. הדס זה בסמים, זה ריח. מורדכי, מור דרור. איך נאמר על מורדכי בקטע ה-17? תחת הנעצוץ יעלה בראש. תחת הסרפד יעלה הדס. תחת הנעצוץ, תחת המן הרשע. שעושה עצמו עבודה זרה. ובכל שנאמר בכל הנענועים, הנעצוצים, על יעלה בראש זה מורדכי, שנקרא ראש לכל בסמים. שנאמר, ואתה קח לך בסמים ראש, מור דרור. פירוש הדבר, מי עומד מול העוצמה של המן לפגוע בנשמה והפנימיות? מי שיש להם פנימיות חזקה. לא נותנים לו את זה. אסתר ומורדכי, הדס ומור דרור. וכמה נפלא שאומר לנו הבני יששכר, בקטע ה-20, חודשי השנה כולם מבחינת איברים שבראש. כל חודש הוא כנגד חלק בראש. לכן הם נקראים ראשי חודשים. כי כל חודש יש לו חלק בראש. וככה זה. תשרי מסמל את הגולגולת, את המוח. מר חשבן כסלב, בית אוזניים, בקטע ה-20. תבט שבט, העיניים. מה שנוגע לנו, אדר, החותם. אדר כנגד האף. כי מה המיוחד בחודש אדר? הריח. הריח. הפנימיות. שאנחנו אומרים חייב איניש לבסומי. זה לא על לשתות יין. לבסומי בעיקר זה להתבשם מלשון בוסם. ללמוד להריח את עצמנו מבפנים דבר ראשון. את עצמנו מבפנים, ואז אדם גם יכול להסתכל על השני מנקודת הפנים שלו. וכשמסתכלים אחד על השני מנקודת הפנים, הכל נראה אחרת. הכל נראה טוב יותר. זה האחדות שלנו. מגלים את המעלות שיש אצל כל אחד. מה נאמר לשבט לוי? יורו משפטיך ליעקב. תורתך לישראל. ילמדו משפטים, ילמדו תורה איך? ישימו תורה באפיך. ילמדו אותנו איך לראות את השני דרך המשפטים והתורה. לא לראות אותו מבחוץ, לראות אותו מבפנים, להרגיש אותו מבפנים. ישימו תורה באפיך. הכתורת הזאת היא לא הורגת, היא לא מחיה. איך נאמר בקטע 22 כתורת? שלא יאמר אדם קשה היא הכתורת, על ידו מתו נדב ואביהו, על ידו נצרפו עדת קורח, על ידו נצטרה עוזיהו. לכן כתב הקדוש ברוך הוא מעלה גדולה בכתורת, שניצלו ישראל על ידו, שנאמר ויקח אהרון, כאשר דיבר משה וירץ לתוך הקהל, ותעצר המגיפה, למדך שאין כתורת ואהרון הורגים, אלא אבונות הורגים. שימו כתורה באפיך, זה הכוונה, יורו משפטיך ליעקב תורתך לישראל. שזה יגיע עד הנשמה, שאדם יראה את עצמו, את נשמתו, הוא גם יראה את נשמתו של השני. ירגיש את השני. לכן, לא במקרה, העיר הראשונה שאליה הגענו בארץ ישראל, יריחו, עיר הריח. למי שמסתכל על ארץ ישראל מבחוץ, באמת מרים ידיים, אין שום סיכוי לכלום. יריחו, עיר הריח. לדעת את ארץ ישראל, להרגיש את הארץ, להריח אותה. לראות אותה מבפנים. איך נאמר בקטע 21 למעלה במשנה בתמיד, מיריחו היו מריחים ריח פתאום הקטורת. הקטורת הייתה מגיעה עד יריחו. זה המעלה הגדולה. לכן אמירת פסוקי הקטורת, ומעניין כמה סממנים יש בקטורת? 11. סממנים, לא מספרי ולא מספר זוגי, 11. זאת אומרת, מחברים את הכל, ואחד מה-11, מה זה? חלבנה, בוסם שריחו רע בקטע ה-19. ומנה כתוב בין סממני הקטורת, ללמדנו שלא ייקל בעינינו, לצרף עמנו, באגודת עניותינו ותפילותינו, את פושעי ישראל, שיהיו נמנים עמנו, לחבר גם את הרחוקים, לצרף את כולם ביחד, את כולם ביחד. זה המעלה שלנו, זה השמירה הגדולה שלנו, מכל פגע, מכל תקלה, וזוכים להורדת שכינה. בא המן הרשע ואומר, בשיא החיים שלו, אף לא הזמינה אסתר למשתה, כי אם אותי, מה זאת אומרת אף? היום זה אסתר ואחשוורוש. אף מחר יהיה התור שלי. הוא הרגיש הוא כבר בדרך למלכות, בדרך לכתר. כבר הרגיש שיכול כבר להגיד למלך אחשוורוש באמצע הלילה, וישימו לו כתר מלכות בראשו. וזה בדיוק הפיל אותו. אומר קורח, אז מי זה משה? אנחנו גם נמצאים פה. אף אל ארץ כנען אפילו לא הביא אותנו. זה, הנחש אומר לאישה, אף כי אמר אלוקים, הקדוש ברוך הוא אמר, אבל את אלטרנטיבה, תאכלי, והייתם כאלוהים, יודעי טוב הרע. אז אלה פתחו באף ונעבדו באף. אין אלטרנטיבה. יש אחד ושמו אחד. זה הקדוש ברוך הוא. זה בורא שמיים וארץ. זה שכל מה שברא בורא עולם לא ברא אלא לכבודו. עם כמה נפלא בקטע 26 אומרים חז"ל, אין העולם מתקיים אלא על ריחה ועל הדס במוצאי שבת. העולם מתקיים על הריח. מה שמקיים את העולם זה כאלה שיודעים לראות את השני מנקודת הפנים, לא רק איך שהוא נראה בחוץ. זה גם כל העניין של פורים, הכל הרי מכוסה. מה זה התחפושת? זה לא האדם. יודעים שמאחורי התחפושת עומד מישהו. זה פורים. זה המתנה הגדולה. אפשר ביום הגדול הזה להגיע יותר אל עצמנו, וגם מכוח זה לראות את השני מנקודת הפנים שלו, מהפנימיות שלו. אין העולם מתקיים אלא על ריחה ועל הדס במוצאי שבת. מעניין מתי בהבדלה מברכים על הבשמים, על ההדסים, ומיד אחרי שמברכים על ההדסים, מברכים בורא מאורי האש, ומכופפים את האצבעות. אמרנו כבר כמה פעמים, שמכופפים אותם זה להבדיל בין האור והחושך. אחד ההסברים בחז"ל. אולי עוד הסבר, עם כל האצבעות פתוחות, כל אצבע בגובה אחר, שקצת מכופפים אחד את השני, אנחנו שווים. אנחנו שווים. כל אחד יש לו מעלה אחרת. אחד בדבר הזה, אחד בדבר הזה. כשרואים את השני מנקודת הפנים, מגלים את המעלה שיש לשני. ואז מתייחסים לשני באותה מידה שאדם רוצה שיתייחסו אליו. הנה לנו הדס במגילה, אסתר זו הדס, הדס בפסמים. וכתוב בבן איש חי שראוי בסעודת פורים אם הדבר מתאפשר שיהיה על השולחן הדסים. לא רק לרמוז להדס זו אסתר, אלא הדס יש לו שלושה עלים בצורה של עין. יש עיני הגוף, עיני הלב ועיני השכל. והאר עינינו בתורתך זה פורים. דבק ליבנו במצוותיך זה שבועות, קבלת התורה והמצוות. ויחד לבבינו לאהבה ולירא את שמך. שמחת תורה. אבל היסוד מתחיל בפורים. פורים זוכים למתנה מיוחדת, והאר עינינו, אפשר לראות אחרת, לראות בנקודת הפנים של האדם. חייב איניש, כל אחד חייב, לבסומי, להתבשם מהבוסם של פורים, לקחת את הבוסם הזה אלינו, לשאוף אותו אלינו, פנימה, כי זה מגיע ישר לנשמה. כשזה מגיע לשם, היום הגדול הזה של פורים, אז המעלה של היום גדולה יותר מיום הכיפורים כדברי הארי. כי יום הכיפורים זה רק מה? כפורים. אם נראה את הדברים אמת באופן הזה, ניקח כמה שיותר את המעלה הגדולה, את הבוסם של פורים, את היכולת הזאת, האחדות הזאת, הצירוף הזה, ביחד, איש לרעהו, קטנות לאביונים, כל השמחה והסעודה, וניקח אותם בהיבט הגדול הזה, אני אזכה באמת, שכל השנה יהיה לנו את האורה, את השמחה, את הססון, ואת העיקר של פורים, ומכוח זה נגיע לשמחת עולם, לשמחה של הגאולה השלמה. תסלחנו את זה שלך. כמה זמן זה יצא שיעור?